בזמן שעבדתם 170, שלום לדני פלד.
שלום לדרור גלוברמן.
מעניינים?
שמח מאוד.
על מה? על מה אתה שמח כל כך?
אני שמח על הזכייה שלנו בפודקאסט השנה בטכנולוגיה, בפעם השלישית ברציפות. אני באמת מאוד שמח.
נכון, האמת זה באמת משמח, ואני רוצה להודות כמובן לכל המאזינות והצופים, לא רק על ההצבעה, שזה נורא חשוב, אבל יותר חשוב זה ההאזנה והביקורת וההערות והשיחה. כנסו לקבוצה שלנו בזמן שבאתם הקבוצה, וואלה, גם כיף וגם, אתה יודע, באים אלינו לפעמים בטענות ובבירורים, ותסבירו ולמה, ואולי תעשו על זה. אני מת על זה. אני מרגיש שעושה אותנו יותר חדים.
נכון, ויותר טובים. אנחנו גם צריכים כל פעם להוכיח את עצמנו.
וכל פעם להשתפר. אז תודה רבה על העזרה הזאת, וכל הכבוד לגיק טיים על התחרות ועל הבמה שנותנים למדיום הזה, פודקאסט. יש בתחרות מלא פודקאסטים מעולים. לכו לעמוד של התחרות ותבחרו לכם פודקאסט שלא מכירים, תקשיבו גם לו.
נכון.
אין לי אינטרס להגיד את זה.
לא, אני אומר, יש לי בעיה גדולה מאוד בלמצוא פודקאסטים. השאלה שאני הכי נשאל זה, איזה פודקאסטים אתה מאזין? מה אתה שומע? כי אנשים לא יודעים איך להיחשף לדבר הזה, אין רשימות מספיק טובות, ואני חושב שהרשימה הזאת של גיק טיים, הסופית עם המקום ראשון שני שלישי בכל אחת מהקטגוריות, זה דרך מצוינת באמת לראות מה בישראל קורה.
אשכה. אז תבחרו משהו שאתם לא מכירים עד עכשיו ועוד לא שמעתם ותקשיבו לו ותראו איך עובד לכם. אוקיי, את הפרק הזה אנחנו נעשה על משהו שבחיים לא דיברנו עליו ולא הייתם מאמינים שנדבר עליו.
על אילון מסק?
מי יחשוב שאנחנו נדבר לא על אילון מסק,
נכון,
על משהו מאוד ספציפי באילון מסק. על הבטן של אילון מסק.
על הבטן של אילון מסק.
על הגזרה שלו, על המשקל שלו. תגיד, איזה תוכנית אנחנו עכשיו? על מה אנחנו מדברים? ערב טוב עם גיא פינס? איפה אנחנו?
אנחנו יותר, נראה לי, ישראל בידור.
ישראל בידור.
ומטה.
ישראל בידור, כן.
אז לפני כמה זמן הייתה תמונה שדי קטעה גלים.
של לוויתן צעיר וחביב.
כן, על היאכטה שנקרא אילון מסק. והאילון מסק הזה... היה טוב לו היה נשאר עם החולצה על היאכטה.
למה השמנופוביה הזאת? תקשיב שנייה, מדובר בגבר בין יותר מ-50, והוא אפילו לא נורא שמן, הוא אב בשר, וזה בסדר, הוא ממש ממוצע.
אין לי בעיה, רק אני אומר, היא עשתה כל כך הרבה רעש, בגלל שהיא די הפתיעה בעודף המשקל שלו, והוא לקח את זה מאוד קשה, ואתה רואה אותו היום, הוא נראה מדהים, והרבה מאוד עיתונאים שואלים את עצמם, מה קרה?
איך עשית זאת? מה הסוד שלך?
כן, האם הוא עשה ניתוח לקיצור קיבה, ואפילו מישהי שאלה אותו בטוויטר, תגיד, איך אתה כזה חתיך פתאום? ואז הוא ענה לה, אני צם, וגם אני משתמש בתרופה שנקראת וגובי.
בסדר הזה.
כן.
אני צם, וגם לוקח איזו תרופה קטנה.
שהתרופה הזאת גורמת לך לצום, דרך אגב. וזה הוא לא אמר את הפרט השולי הזה, כן. תכף ניכנס לדבר הזה. אנחנו קצת רוצים לספר על התרופת קסמים הזאת, ואולי בעצם בשמה קצת פחות מוכרת לישראלים, אבל התרופה שבעצם פרצה את הדרך, ושל אותה חברה נקראת אוזמפיק, והיא תרופה מאוד 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 מצליחה עכשיו.
מאוד מדוברת, כן. תרופת הפלא להרזיה.
היא כל כך מדוברת שאותו אילון מסק לא האמין מה קרה לו ביום שישי האחרון.
מה קרה לו?
חברת נובו נורדיסק שמייצרת את אוזמפיק עברה לראשונה בשווי שוק את טסלה.
וואו.
כן.
בגלל אילון מסק והציוץ שלו.
אתה כאילו ציני, כן. אבל אני בטוח שהעניין הזה יש לו השפעה רבה, כי אילון מסק הוא, אתה יודע, איזשהו מין דמות לחיקוי, כל מה שהוא אומר וכל מה שהוא עושה מיד כאילו מביא עוד איזה גל של אנשים שמנסים לחכות אותו,
כן.
ואחרי שהוא אומר שמשתמש באוזמפיק, נראה לך שלא הרבה מאוד אנשים אחרים שמעריצים אותו גם לזול להשתמש באוזמפיק.
אז הגענו לאזור של 600 מיליארד דולר, אבל צריך להגיד שאילון מסק הוא כמובן לא לבד חולל את המהפך הזה, הוא רק הדובדבן בקצה ה... סגדיש, קצת פרחית של הרבה עיסוק בתרופה, לא רק בתכונות הרפואיות והעסקיות שלה, אלא גם כבר יש משמעויות לעולם הבידור, ונכון? אוקיי, אז בוא נדבר על איך תרופת הפלאים הזו פועלת, על החברה המדהימה שמאחוריה, נובו נורדיסק, חברת התרופות הדנית מדנמרק, שבעצם הפכה להיות החברה האירופאית הכי גדולה.
הכי גדולה.
הכי גדולה באירופה, בזכות ההכנסות האדירות, ואלה שעוד תגענה לתרופה הזו ולדומותיה, ובכלל היא כבר משפיעה על תעשיות אחרות שלא הייתם מאמינים, כמו למשל, רגע, פרומו, על תעשיית התעופה היא הולכת להשפיע.
נכון. אז בעצם הרעיון בכלל לפרק, ופה פרופו פרגון לפודקאסטים אחרים, אז בתוך התוכנית בוקר חדש של טל ברמן,
ב-99 FM,
חברים שכבר הימים, יש פינה שהיא פודקאסט בפני עצמו, שאפשר גם להוריד אותו, שנקראת שעת אפס, וכל פעם הם עוסקים שם בנושא אחר, ותום אהרון בחר לעסוק באוזמפיק, וזו הפינה מעולה, ואמרתי, יאללה, זה באמת... לא אני אמרתי אמת, אפרת אמרה לי, ואני רק עושה מה שאפרת אומרת, אז כן. אפרת אמרה לי, תעשה איזה פרק, אמרתי לה, יאללה, צודקת, בוא נעשה איזה פרק.
יאללה, סוכרת, סוג 2, סוכרת מבוגרים, אחת המחלות הכי איומות, הייתה קטלנית, האמת שעדיין.
אז סוכרת סוג 2 בעצם נגרמת כתוצאה מחוסר הפרשה של הורמון שנקרא אינסולין. האינסולין הזה הוא מאוד חשוב כדי לבקר על כמות הגלוקוז שיש לנו בדם, וברגע שההורמון הזה לא מופרש בצורת תקינה, אז יש יותר מדי גלוקוז בדם. יותר מדי גלוקוז בדם, זה גורם לכל מיני מחלות. מה זה מחלות? שמה קטע מטורף. במחקר של אוניברסיטת קיימברידג', כל עשור שבו מגלים לך את האינסולין הזה, מקצר לך את החיים בשלוש שנים. גילו לך בגיל 30, ונגיד אתה סתם לצורך העניין חי עד גיל 70, אז זה אומר שבעצם ירדו לך מהחיים...
4 כפול 3.
כן,
12 שנים. 4 עשורים כפול 3 שנים פר עשור, הפסדת 12 שנות חיים.
כן. זה יכול להגיע עד 14, אתה יודע, זה הכל תלוי גם במצבך הבריאותי, וב...
איך אתה מטפל בזה,
חולה? כן, ואם אתה עושה ספורט, לא עושה ספורט, ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל זה בממוצע, מוריד 3 שנים לעשור מהרגע שגילו את הדבר הזה, זה מחלה קטלנית בטירוף.
וסוכרת עדיין, אחת מהמחלות הכי קטלניות.
נכון, היא הייתה כל השנים במקום השביעי, עד שאני הגיע משום מקום הקורונה, ודחפה אותה אחת למטה, אבל עכשיו הקורונה נעלמה, זה שוב פעם חזרה למקום השביעי, המחלה השביעית הכי קוטלת אנושות היום בעולם, וישראל, תאמין או לא, היא המובילה העולמית בקטיעת רגליים כתוצאה מסוכרת. מחלה מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על המקרי פטירה, אבל גם הרבה מאוד...
איכות חיים.
כן, אנשים נפגעת להם איכות חיים ממש לחלוטין. פרופסור דניאל דרוקר, שהוא אנדוקרינולוג מאוניברסיטת טורונטו, אמר שהוא רוצה לפתור את הדבר הזה, והוא עשה את זה באמצעות חקר פפטיד דמוי גלוקגון, שנקרא GLP-1, מעכשיו נגיד GLP-1, שהוא בעצם הורמון שהמעי הגס מייצר, וההורמון הזה אחראי על 4 דברים. גם על שחרור האינסולין מהלבלב, כמו שדיברנו קודם, האינסולין מוריד לנו את רמת הגלוקוז בדם, הוא חוסם את הפרשת הגלוקגון, שהגלוקגון בעצם, כשאנחנו צריכים להעלות את רמת הסוכר, נגיד אם אנחנו צריכים לרוץ והגוף צריך אנרגיה, אז מופרש גלוקגון, אבל צריך לבסט אותו, אז אותו GLP-1 מבסט אותו, הוא גם מעט את ההתרוקנות של הקיבה, זאת אומרת, ברגע שהקיבה עדיין יש בה אוכל, אז בעצם אנחנו עדיין מרגישים תחושת צובע, והוא גם גורם למוח, וזה אחד הדברים המעניינים, כי בעצם זה גם קשור למוח, יש קולטנים במוח, שאם יש בהם את ה-GLP-1 הזה, אז הם משדרים לגוף שאנחנו סביעים.
כלומר, יש כאן התמקדות לא באינסולין, אלא ב-GLP-1, GLP-1 הזה,
כן.
והמחקר התמקד באוקיי, איך אנחנו מייצרים השפעה של GLP-1 על הגוף.
בדיוק. הבעיה ב-GLP-1 הזה...
הטבעי.
הטבעי, שיש לו, מסתבר שבודקים בעולם הרפואה, אנזימים והורמונים באמצעות מושג שנקרא half-life. מחצית חיים, כאילו כמה זמן הם מגיעים לפיק של התוחלת שלהם, וזה קורה אחרי 2 דקות. זאת אומרת...
הגוף מפרק אותו נורא נורא מהר.
אז הגוף מפרק אותו מאוד מהר, ואותו דרוקר אמר, בוא נחפש איפה בטבע יש כזה משהו שהוא מאוד מאוד דומה ל-GLP-1.
אבל מחזיק.
אבל מחזיק הרבה מאוד זמן. ולאן הוא הגיע? למדבריות אריזונה. כי במדבריות אריזונה חיה לתאה מבהילה, שנקראת מפלצת חילה.
כן, חילה זה נהר, גילה. זה סוג של לטאה, קצת מזכירה דרקון קומודו, היא איתנו מימי הדינוזאורים, לא השתנתה כמעט.
היא תת משפחה בפני עצמה,
כן, אין לה בני דודים. ובין היתר היא צריכה לשרוד כל כך הרבה, כי היא יכולה לא לאכול המון זמן.
נכון, כי יש לה חלבון שנקרא אקסנדין 4, וגילו שהחלבון הזה הוא מאוד דומה ל-GLP-1 שיש אצלנו, ואותו פרופסור דרוקר, אז הוא היה דוקטור,
כן.
שדרך אגב, יש סיכוי גדול מאוד שהוא גם יזכה בפרס נובל בקרוב, כן? בגלל התגלית המטורפת הזאת.
לא, זה מטורף. נובל, טורונטו וסוכרת. תכף הסיפור הזה יחזור 100 שנה אחורה.
כן.
תכף.
אז אותו פרופסור אומר, אם אני אצליח לבודד את החלבון הזה, ואחרי זה לסנטז אותו, אז אולי בעצם אני אמצא תרופה לבעיות של התפוררות מהירה של אותו GLP-1. וזה מה שהוא עושה. והוא מייצר איזשהו מין אב טיפוס שנקרא סמוגלוטייד.
סמוגלוטייד. זה בעצם חיקוי של ה-GLP.
נכון, באמצעות אותה לטעת חילה, מפלצת חילה, שהתרופה הכי מפורסמת ממנה, שיוצרה מאותו רכיב, היא כמובן האוזמפיק. שמע משהו מדהים. אתה בטח יודע שגם ויאגרה, שפותרת בעיות מסוג אחר לחלוטין, היא בכלל הומצאה כדי להתגבר על בעיית לב וכלי דם.
אני מדמיין, תראו שגילה את זה. תשמעי, את לא מבינה מה קרה. צילה, בואי מהר. נפטרה כאן עוד בעיה. וזה מזכיר גם את זייבן, נכון? שהומצאה כתרופה נגד דיכאון, אם אני לא טועה, והתברר שהיא גם טובה בצמצום ההתמכרות לעישון.
אז זה גם במקרה לחלוטין, כי גילו שזה דווקא, בוא נגיד, קשר הרבה יותר הגיוני, שאם מצליחים לגרום לתחושת שובע לתקופה יותר ארוכה, אז מה קורה?
מרזה.
נכון, אתה ממש מרזה. וזה בא בזמן טוב מאוד לאנושות, כי בדיוק החודש מתפרסם מחקר מדהים. תשמע טוב, אוביסיטי, השמנת יתר, היא כבר היום צרה יותר גדולה שלנו כמין אנושי, מרעב. וזה די מטורף, כי יש מיליארד איש היום שסובלים מהשמנת יתר קיצונית.
מיליארד איש.
כן.
איזה תנודה בהיסטוריה האנושית, מהרעב כבעיה מובילה, לעודף משקל כבעיה מובילה ומסוכנת.
נכון.
שצריך לתת לזה רגע לשקוע, אני מודה שבינתיים המוח שלי רץ לשטויות כמו דרכים יצירתיות שבהן אפשר לקזז את שתי הבעיות האלה אחת מול השנייה.
מה חשבת?
אני לא בטוח שטוב לי להגיד את זה עכשיו.
וואלה.
איך לקזז את האנשים שיש להם יותר מדי,
כן.
לא חשוב.
וזה די מדהים שלפני 40 שנה,
39
שנה, ראית את הסרט הזה של...
לא, אבל שמעתי עליו כבר דברים מטורפים.
כן, אז אני מדבר על הסרט We Are The World של ליונל ריצ'י, שהוא ביחד עם מייקל ג'קסון מפיקים את השיר הזה כדי לעזור לרעבים באתיופיה.
הופק שיר עם מיטב כוכבי הפופ, באמת הסופר סופר סופר אולד סטארס של 1985.
נכון.
שהתכנסו בלילה אחד אחרי האוסקר, הם כבר היו שם.
לא, אחרי האמריקן מיוזיק אוורדס.
יפה, אחרי האמריקן הזה. התכנסו לאותו, מה שאמרת? התכנסו לאותו אולפן והקליטו ביחד השיר הזה, ולך תחלק עכשיו תפקידים, קולות, משפטים, עם כל המטרה היפה למען הטיפול ברעבים.
תקשיב, זה שם רגעים שאתה לא מאמין. נכנס טיבי וונדר לאולפן, ואומר, אבל למה שלא נעשה בית בסוואהילית?
ובאותו רגע כולם אומרים, מה
הוא רוצה?
איך
אנחנו מורידים
אותו מזה?
ואז מסתכל עליו בוב גלדוף, שהביא אותו אחרי שהוא עשה את הלייב אייד באנגליה, הוא אומר לו, אבל מדברים אמהרית. מה אתה שם בסוואהילית?
זה לא שפה נכונה. אוקיי, אז זה הייתה בעצם לפני 39 שנה, היום צריך לעשות אולי שיר למען, אל תתקע את הביס הזה.
אז יש הגדרות, איך מודדים עודף משקל, ההגדרה הידועה ביותר זה הגדרת BMI, BMI זה בעצם משקל הגוף בקילוגרמים, חלקי הגובה בריבוע.
אנחנו נעסוק רק בעצמנו, אז הנה טבלה של גברים, יש כמובן גם אחרת של נשים, ואנחנו שנינו באותו קטגוריות גובה,
נכון,
173-45 סנטימטר, ואני מחפש את עצמי, ואני בתור הראשון, האמת, 74.5 קילו עכשיו.
אז אתה גבולי? כן, אני בעודף משקל קל, אבל בשביל להיות באוביסיטי, אתה צריך להיות מ-89 קילו ומעלה, ויש כל מיני רמות של אוביסיטי, אם אתה מעל 119 קילו, אתה כבר באוביסיטי של... כן, באוביסיטי שמתים ממנו. אתה רואה, פה אני לוקח מקרן המטבע העולמית, בעיית ההשמנה היא בכל מקום בעולם, כולל בישראל, הכנסתי פה גם את הגרף של ישראל, תראה איזה אחוז של השמנה מוגזמת יש באוכלוסייה בישראל, גם בישראל אנחנו כמעט ב-27%. ארצות הברית היא 37%, אתה אומר, טוב, באמריקה כולם שמנים, אז באמת, הקפיצה בארצות הברית היא פשוט מטורפת, אצל נשים, בסך הכל ב-1990, לפני 30 שנה, 21% סבלו מעודף משקל, היום זה 42% מהאוכלוסייה, כמעט כל אישה שנייה, אותו דבר לגבי גברים, גברים עוד היו באחוזים הרבה יותר נמוכים, היו ב-16.9% ב-1990, והיום הם ב-41.6% ב-2022.
לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אם מן הסתם חוקרים את הסיבות לסיטואציה הזאת, אז אתה אומר, זה אורח החיים המערבי, העובדה שיש לנו שפע, אתה נכנס לסופר, יש הכל, תעשיית המזון עם המוצרים ועם האריזות והשיווק, זה פשוט הקינג למוח האנושי, זה גורם לך לעשות דברים רעים לך.
נכון, חברות מזון רוצות למכור כמה שיותר, אין הקפדה גם על הרכיבים שיש בתוך המזון הזה, וכן, זאת התוצאה.
כן.
דרך אגב, ארצות הברית ממש לא מובילה, בגברים היא אפילו במקום העשירי, בנשים היא אפילו לא בטבלה של העשרה מקומות
הראשונים. אבל מה זה המקומות האלה בטבלה?
זה די מדהים, כי במקום הראשון בגברים זה אמריקן סמוע, אז אפילו את העודף משקל הם מייצאים למדינות אחרות.
זה נכון, בגלל סגנון החיים שמיוצא דרך פרסומות ומוצרי שיווק למיניהם, אבל טונגה, טובלו, סמוע, תקשיב שנייה, חיברתי את מספר האנשים שיש במקומות האלה. זה פחות מספר התושבים בתל אביב, כולם ביחד. זה 400 אלף איש, כל זה.
הם על אי גדול, יש להם הרבה מקום.
כן.
הם יכולים להתרחב. אז נחזור חזרה לאוזמפיק, התרופה נבדקה באמת איזה השפעה יש לה על עלייה במשקל, ומסתבר שהיא מצליחה להוריד במקרים מסוימים 16.2% ממשקל הגוף. אתה קולט את מה שאני אומר לך, 16.2%, אתה לוקח תרופה, ואתה יכול לרדת בטירוף. רק בגלל או בזכות התרופה הזאת.
כאילו היית 90 קילו, אתה יורד למתחת ל-80, שזה כל מה שאנשים רוצים.
נכון.
היית 75 קילו, אופ, את 66.
להלן אילון מאסק, שרואה את כל הדבר הזה, ואומר, יאללה, גם אני רוצה את התרופה הזאת, והוא לוקח אותה, ואז מתחיל איזשהו סחרור בארצות הברית.
אנשים עכשיו רגע תוהים, רק שנייה, זו תרופה אמרנו לסוכרת, נכון? ולהשמנת יתר. אילון מאסק לא אף אחד מהם.
נכון.
יש כאן שוק שחור, סמי שחור, נכון? או שאנשים משיגים לעצמם תרופות גם בלי התוויה ה...
אתה רק צריך רופא שאתה משלם לו מספיק כסף, הוא רושם לך מרשם, ויש לך את התרופה הזאת. זה כאילו חלק מהעניין. אתה צריך לשכנע את הרופא שבאמת אתה צריך את התרופה הזאת, ואתה מקבל אותה, כמו שהכותרת פה ב-NPR, פשוט שוכחים לאכול, והדבר הזה בעיקר מכה בהוליווד, כי שם כל העניין הזה של ה... כוכבות הוא מאוד מאוד חשוב, וסופי של לראות טוב, אתה יודע, בתקסים, בדיוק השבוע היה טקס פרסי האוסקר, אז סופי טרנר, אופרה ווינפרי, שרון אוסבורן, אימי שומר, ג'וליה פוקס, כולן מדווחות שהם השתמשו בזה, חלקן מדווחות על סבל נוראי מהשימוש בזה, ולא יחזרו לזה, חלקן ממש מבסוטיות, ובטקס של שנה שעברה, עומד ג'ימי קימל על הבמה, ואומר את הדבר הבא.
You look great. Everybody looks so great. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
איזה גאון.
איזה גאון, כי הוא לא אומר להם שום דבר, הוא אומר על עצמו, אני רואה כמה יפים אתם, אולי גם אני צריך לקחת כן, אוזמפיק. בדיוק.
ונובו נורדיסק, החברה שמייצרת את אוזמפיק, מבינה שיש כאן פוטנציאל הרבה יותר גדול מרק הפוטנציאל הספציפי של סוכרת סוג 2, ואומרת, אני אפתח תרופה שנקראת וגובי, שהתרופה הזאת היא אותה תרופה שאילון מאסק משתמש בה, היא תרופה להרזיה. ומה ההבדל בינה לבין אוזמפיק? המחיר.
זהו. יש עוד הבדלים קטנים, אבל בגדול זו אותה מולקולה.
כן.
והמחיר שהוא בערך פי שניים.
המחיר הוא פי שניים, ובעצם במקום לקבל זריקה של פעם בחודש, אתה מקבל 4 זריקות אחת לשבוע, במינונים טיפה יותר מדויקים, כדי באמת להקטין את תופעות הלוואי, והתרופה הזאת היא פשוט מתפוצצת.
אגב, צריך להגיד, זה מין מזרק כזה, נכון, שמצמידים לבטן, או לזרוע, או לירך, ולוחצים על משהו, ותק קופצת בדי שמחת.
נכון.
שאגב, בשבילי זה כל כך מפחיד, שזה הסיבה שאני לא זה.
זה מפחיד בטירוף.
נכון.
תכף ניגע בנקודה הזאת. בנובמבר הם מפרסמים מחקר מפתיע מאוד, שהם אומרים, התרופה הזאת היא לא רק טובה להרזיה, היא גם בצורה משמעותית משפרת מחלות לב. ושבוע שעבר, ביום שישי, ה-FDA מאשר להם לכתוב בתוך העלון הזה של התרופות, שבאמת היא עוזרת גם למחלות לב, ובגלל אותו אישור שהם מקבלים מה-FDA, המניה מזנקת במעל 5% וחוצה ועוקפת את טסלה, שזה די מדהים, ובקשר לפחד לך, אתה צודק, זה באמת מאוד מפחיד, גם בנובו נורדיסק מבינים את זה, והם עכשיו עובדים על גרסה שהיא תהיה בכדור לבליה.
יפה.
אז שם זה הולך, אבל צריך טיפה לחזור אחורה.
וכאן אפשר להיזכר שלפני 100 שנה, ב-1923, קיבל זוג חוקרים פרס נובל על הגילוי של האינסולין. וזה לוקח אחורה לדוקטור אוגוסט קרוג, שהמליץ על המחקר הזה, על החוקרים האלה לקבל את פרס הנובל. מי הוא דוקטור אוגוסט קרוג? הוא בעצמו זוכה פרס נובל ברפואה ב-1920, והוא המייסד של נובו נורדיסק, הדני, ואשתו, דוקטור מרי קרוג, שהייתה אגב הרופאה הראשונה בדנמרק, האישה הראשונה שהייתה רופאה בדנמרק, הייתה חולת סוכרת. וכשהוא קיבל את הפרס נובל שלו ב-1920, הדבר שאתה עושה, רק שתדע, כשתזכה בפרס נובל, אתה יוצא לסיבוב הרצאות בינלאומי, שחייב להגיע לארצות הברית ולאוניברסיטאות המקובלות, הוא היה צריך לצאת לשם, ובגלל שהיא חלתה אז זה נדחה, והוא יצא רק ב-1922 לסיבוב, וככה הוא הגיע לבוסטון, וככה הוא שמע על הפיתוח בטורונטו, אוניברסיטת טורונטו, שם גילו את האינסולין, והתקרב כמובן לחוקרים, כי אשתו חולת סוכרת, והוא רצה להשיג בשבילה את האינסולין הזה. אגב, אז מיצו אותו מלבלבים של כלבים ופרות וחזירים שנשחטו.
כן.
והיה מעט נורא, ובשביל להשיג היית צריך להיות, האם אמא שלו מקומבן. אז הוא התקמבן לאשתו, ועל הדרך השיג פרס נובל לחוקרים שפיתחו את האינסולין, כל זה בדיוק לפני 100 שנה, ופיתח את החברה הזאת, את נובו נורדיסק, יחד עם האנדוקרינולוג הראשון, או הכי ידוע אז בדנמרק, הנס קריסטיאן הגנדורן.
כן.
שמשם נולדה החברה הזאת, כלומר, הקשר שלה למחלה הזאת, הוא כבר הולך 100 שנה אחורה, ממש ליום היווסדה, בהתחלה יצרה אינסולין, היום מייצרת את זה.
נכון, אבל זה עדיין מהיום הראשון עד היום, היא מנסה לפתור את אותה בעיה, נכון. בעיית הסוכרת.
כן, היא בחזית הטיפול בסוכרת.
כן, היא הופרדה לשתי חברות, נובו ונורדיסק, שאחרי זה הוחדו, שאחת הייתה חברה למטרות רווח, והשנייה הייתה חברה למטרות מחקר, אם זה מזכיר לך איזה חברה שאנחנו מדברים עליה בימים האחרונים?
לא דיברנו עליה מזמן. כן. OpenAI, כבר נכון, שבוע שלם.
מודל מאוד דומה, והמנכ״ל לארס פרוגרנד יורגנסן לקח את החברה ב-2017, ומאז המניה פשוט שואטת מעלה, עלתה ב-440% בחמש השנים האחרונות, והפכה, בדיוק מה שאמרת, לחברה עם השווי הכי גדול באירופה, ובעוד הטיים מגזין בחרו בטיילור סוויפט בתור אשת השנה,
כמובן.
אז פייננשל טיימס בחרו באותו לארס פרוגרנד יורגנסון לאיש השנה.
לפני 4 שנים הייתי באיזה כנס טכנולוגיה בשוודיה, בסטוקהולם, איכשהו נקלטתי, והייתי בהלם מהרמה הגבוהה של הכנס והאנשים והדוברים, שלא היה לי סיכוי להגיע אליהם, כי הם באירופה. כאן מישראל, לגלל מסתכל, נכון? לארצות הברית. ואולי לאנגליה קצת, למדינות דוברות אנגלית, אבל כאילו אירופה היא לא במשחק כל כך, בתודעה שלנו.
נכון.
וזה פספוס עצום.
אני מסכים לגמרי, ואנחנו תכף ניגע במדד הזה של המניות האירופאיות, עוד שנייה נגיע לזה, אבל אותה נובו נורדיסק, צפי הכנסות שעליו היא מדווחת למשקיעים, זה עלייה אדירה, אדירה, אדירה בשימוש באותן תרופות להרזיה. מצטרפת אליה עוד חברה אחרת, אם ראית שם בגרף, שתכף ניגע בה, שהיא אפילו הכנסות שהיא צופה, הן עוד גדולות יותר מזאת של נובו נורדיסק, תכף נדבר עליה.
Okay.
שתי החברות האלה, נובו נורדיסק הדנית ואילי לילי האמריקאית, הכל קורה בלי ביטוח רפואי. זאת אומרת, אנשים צריכים להוציא היום בין $1,000 ל-$1,400 על מנת לרכוש את התרופות האלה לחודש, מכיסם הפרטי, כי חברות הביטוח עדיין לא מכסות את התרופה הזאת, וזה לא עוצר, כי פשוט אי אפשר להשיג את התרופות האלה מרוב שהביקוש הוא מטורף. עוד פרט מדהים, אמרנו שנובו נורדיסק שווה $600 מיליארד, כל הכלכלה הדנית ב-2022, כל התלג של מדינת דנמרק עמד על $400 מיליארד, ואתה אוהב גרנולה?
כן, האמת שכן.
כן, גם אני, כן, האמת. כן. אז יש מושג חדש בעולם הכלכלה, כמו שדיברנו על המגניפיסנט 7 שגרמו להריצה הגדולה בשנה שעברה של ה-S&P, המושג הוא גרנולז. זה מושג שהמציאה חברת בנק ההשקעות גולדמן סאקס, והוא לוקח את ה-11 חברות הגדולות באירופה, ובעצם מייצר מדד חדש, והמדד הזה הוא פשוט מדד מעולה. אתה יכול לראות שברובו יש שם הרבה חברות תרופות.
בוא נקריא, זה שווה. אז GSK שעוסקת בתרופות, וראש שעוסקת בתרופות, ו-ASML.
הם מייצרים בעצם מכונות שאיתם חברות כמו NVIDIA מדפיסות את הצ'יפסטים.
ונסטלה כמובן, ונוברטיס שזה תרופות, ונובו נורדיסק שעליה דיברנו, לוריאל בקוסמטיקה, ו-LVMH מותגי על ויוקרה, אסטרזניקה בתרופות, סאפ, חברת התוכנה היחידה שנכנס לרשימה הזאת, וסנופי, כמובן בתרופות, אז יש כאן המון המון חברות תרופות, רק חברת תוכנה אחת. אגב, גרנולס, יש כאן 8 אותיות, ו-11 חברות. אבל בסדר, זה מתכזז שם.
לא, אתה רואה שפשוט...
ראיתי, נוברטיס ונובו.
בדיוק, הם שמים כמה אותיות אותו דבר, והתרופה הזאת היא כל כך מטורפת, שאופרה ווינפרי עושה משהו שמטלטל את האומה האמריקאית. אתה יודע, אופרה ווינפרי גם כן עוד כמו אילון מאסק, סמל למישהי אפרו-אמריקאית שהצליחה בגדול. היא הייתה יושבת ראש שומרי משקל, והיא אמרה, טוב, עכשיו שיש אוזמפיק,
Weight Watchers.
כן, למה צריך בעצם את השומרי משקל הזה?
אוקיי.
אפשר פשוט לקחת זריקה,
והיא התפטרה.
התפטרה מתפקידה בתור זה, לספור נקודות כל היום.
הבאדי
זה חצי נקודה, זה נקודה.
הבאדי זה 17 נקודות, הבאדי זה כמו 12 ארוחות צהריים.
לא יודע, אז זה גרם לאמריקאים להתפוצץ. ועכשיו היא כמובן מנצלת את זה אחרי 3 שנים שהיא לא הייתה על המסך, ב-18 למרץ היא מעלה ספשייל חדש שנקרא Shame, Blame and the Weight Loss Revolution. בושה, אשמה ומהפכת
ההרזיה.
והוא עולה ב-ABC,
כן.
ובואי תסביר בצורה מאוד אישית, למה היא התחילה לטפל בעצמה בזריקות, ולא באמצעות
כן.
דרך הסיזיפית של שומרי משקל, או כל הדרך האחרת לבה אנשים שומרים על משקל עד היום.
מצד אחד אני חייב להסכים איתה לחלוטין, אין שיים ואין בליים, ומי שיורד עליה, שיתבייש בעצמו, וכל אחד רשאי לעשות ככל עלה לרוחו, אני חייב להיות שיש לי איזושהי רתיעה עקרונית, נכון? מזה שאנשים מטפלים בבעיות אורח חיים, לא אוכל לי לבריאות, זה משהו אחר. בבעיות אורח חיים וסגנון חיים, בלי לשאלות הרגלים. בדרך כלל, אני פחות מאמין בזה.
תראה,
גם אז מה, תיקח תרופה לנצח?
לא, אבל גם על כאב ראש, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא, יעבור לי לבד, הגוף שלי יודע להתמודד עם זה, ואתה יודע, רוב העולם אומר, יש כאב ראש, למה לסבול? כאילו, מה זה השטויות האלה?
כן, אבל זו תרופה, תכף נדבר עליה, שאם אתה מתחיל, אתה כנראה צריך להמשיך, כי אם תפסיק...
אז בוא נדבר באמת על מה קורה.
קודם כל תופעות לוואי. בחילות, הקאות, שלשולים, ויש עוד כמה, כאבי בטן, וזה מגיע אפילו בקצה, 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 יש כמה מקרי מוות מדווחים שנחקרים, על האם יש או אין קשר.
נכון, אבל הבעיה אולי הכי קשה, זה שכשמרזים מאוד מהר, יש לזה השלכות על האור שלנו.
וזה אומר שבעיקר אצל אנשים טיפה יותר מבוגרים, האור פה פחות אלסטי, ולכן יהיה בו פחות קולגן, וכל ההורמונים שעושים אותו אלסטי, אז יהיה פחות. וכשהשומן מהפנים מדלדל, אז גם האור מדלדל, ויש לך יותר קמטים, ויותר קווים, ויותר רינקלס, וכל הדברים האלה, אתה נראה קצת יותר חלול. כאילו, האור נכנס לך בלחיים, ואפילו במצח, השומן כאן יורד. בקיצור, יש מונח כזה שכבר הולך איתנו שנה, נקרא אוזמפיק פייס.
כן.
פרצוף כשל משתמשת באוזמפיק, ואם תסתכל טוב על אופרה ווינפרי, לפני ואחרי, אתה רואה שהיא בדיוק שמה. בגרסה היותר מלאה שלה, נגיד, אתה יודע, הפנים מתוחות וזה וזה, וזה ככה אצל כולם, אבל בגרסה האוזמפיקית, אז באמת, נכון, החיים קצת שקועות, המצח קצת שקוע, תראה, והאור פחות מתוח.
כן.
זה בסדר, זה רק דבר שצריך לשקול אותו, אם אתה בא לך על זה או לא.
נכון. והניו יורק טיימס, באמת, הסוגיה שהכי מעניינת אותו, זה מה יקרה ביום שנפסיק להשתמש באוזמפיק האלה. כרגע מה שמדווח, עוד לא יודעים הרבה, כי זה הכל מאוד חדש, אבל יודעים שרמות הסוכר עולות חזרה, ושהרעב חוזר, ושיש תופעות לוואי של כאבי ראש קלים ושל קלקולי קיבה. כן.
ושוב, בסוף, מה שאני מבין, המשקל חוזר.
כן. והזכרנו קודם את אילי לילי.
שתדע, אילי לילי היא זאת שקנתה את הזכות לייצוא האינסולין ראשונה, לפני 100 שנה. היא הייתה ראש בראש עם נובו נורדיסק.
כן.
אוקיי, אז עד היום.
אז היא עד היום, וכנראה שהיא גם תנצח, ככה זה לפחות נראה.
וואלה.
כן, כי היא המציאה תרופה שנקראת Zepbound, שהתרופה הזאת היא דומה מאוד לאוזמפיק או לווגובי, אבל במקום לאבד 14.9%, אתה מאבד 22.5%.
יש לנו כאן קרב חדש, מדד חדש לאיכות התרופה, נכון? כמה אחוזים ממשקל הגוף אתה עומד לאבד בממוצע? זה בעצם עוד 50%, נכון? על היתרון של, על מה שווגובי נותנת.
נכון. התרופה שלה קוראים מונג'רו, וזאת נראית כרגע התרופה המובילה בניצחון, ואתה יכול לראות בצפי של Financial Times, היא הולכת להימחר בשנת 2028, כמעט כפליים מהתרופות של נובו נורדיסק.
וואו, זה הכל בעשרות מיליארדי דולרים.
כן, ושתי החברות האלה מביסות את מדד ה-S&P 500.
פרמסוטיקלס.
אולי זה הטק החדש, אני לא צוחק.
אתה אומר, ברמה העסקית, אין שוק יותר טוב ללכת אליו מאשר לטפל בהשמנת יתר ואוביס. יש לך כבר אינסוף מטופלים, וקדימה יהיו רק יותר.
בדיוק, אז יש עלייה מתמדת במספר האנשים השמנים בעולם. כרגע החברות האלה לא עומדות בביקוש. אי אפשר להשיג את התרופות האלה. הם הכל סולד אאוט. ונובו מדיעה שהיא מקימה מפעלים ב-11 מיליארד דולר, ואילי לילי מקימה מפעלים נוספים בעוד 2.5 מיליארד דולר רק העלויות, ואני רוצה להגיע איתך לקטע באמת מעניין, זה לא רק משפיע על הייצור של התרופות, אלא משפיע הרבה הרבה יותר. ואמריקה צריכה להתכונן לעידן חדש, שבו יותר ויותר אנשים, הצפי הוא לפי הוול סטריט ג'ורנל, שב-2035, זה עוד 11 שנה מהיום, 7% מכלל האוכלוסייה יהיו על התרופה הזאת. זה אחוז מטורף, מטורף.
לדעתי, אני מאמר במקום מה שדיברנו שזה יהיה יותר.
מנכ״ל וולמרט כבר מטריע ומזהיר, שאומר, תקשיבו, בדקתי בקופות, אנשים שמשתמשים באוזמפיק, קונים פחות.
ובאבוי.
כן.
זה כאילו מופיע בדוחות העסקיים שלהם, סכנה, יותר אוזמפיק לאנשים.
ממש ככה, אתה רואה פה, הוא התראה לבלומברג, זה לא בכל בו חיפה, זה רציני מאוד.
אני גדלתי בכל בו חיפה, דבר יפה.
כן, וזה לא רק משפיע על הדבר הזה, עשו מחקר, פה זה מורגן סטיינלי שפרסמים את המחקר הזה, אומרים, בוא נבדוק את ההשפעות על כל מיני סקטורים. אז אתה רואה שהדבר שהכי נפגע, זה לא מפתיע, זה מתוקים. אנשים שהם על אוזמפיק, או על כל אחת מהתרופות האחרות, לא בא להם מתוק. הם מעריכים שתהיה צניחה של 72% בקרייבינג למתוק.
אבל במה זה מתחלף?
במקום הראשון, בפירות וירקות.
אני אוהב את זה. היינו צריכים להיות שם בלי התרופה, אבל אם זה באמת משנה הרגלים, אז זה טוב.
זה משנה הרגלים, והמסעדות הבריאות אומרות, זה עכשיו ההזדמנות הכי גדולה שלנו, מסעדות כמו קאבה וקליפות לבארצות הברית, נותנות תחזיות מאוד אופטימיות לגבי העתיד שלהן, והמסעדות האחרות מתחילות להכניס יותר סלטים לתפריט, מסעדות כמו מקדונלדס, והסיבה היא שהן הולכות להיות הנפגעות העיקריות. זה מטורף, אתה רואה ששואלו עוד פעם, עשו מחקר גם כן מתוך מורגן סטיינלי, האם תבקר באותה תדירות ברשתות פאסט פוד? 77% אמרו לא. 77%, אתה מבין את המספר?
דמיין, אתה מכיר את התור לדרכונים, נכון? כאילו, אזרחי האיחוד האירופי והכל היתר. אז במקדונלדס דמיין כאילו, כולם וצרכני אוזמפיק, יש לכם תור שלכם עם מזונות שבא לכם לצרוך.
העולם פשוט משתנה מהקצה אל הקצה, גם יונייטד.
חברת התעופה.
חברת התעופה אומרת, אנחנו הולכים לחסוך מלא כסף, כי בעצם בחישוב שגם ג'פריס, בנק ההשקעות להם עשה עבורם, הוא הגיע למסקנה שאם כל נוסע יאבד ממשקל גופו 10 פאונד, שזה סדר גודל של 5 קילו, משהו כזה, אז 80 מיליון דולר יחסכו.
בשנה, בדלק.
בשנה, בדלק.
כאילו צריך לה... בקיצור, יש ליונייטד סיבה לקדם את זמפיק לנוסעיה.
נכון, המטוס כאילו פשוט המטוס... הוא יהיה יותר קל.
הגענו מהר, תראי מה זה, 20 דקות קודם.
התרומם יותר גבוה. ועכשיו אני אגיד לך לנתון הכי מדהים, זה מתוך מחלקת המחקר של גולדמן סאקס, למפרסמים דוח מאוד מעניין על כל התרופות האלה, ואומרים, תקשיבו, כל מה שדיברנו למסעדות, מטוסים וזה, זה סבבה, אבל זה כסף קטן. המשמעות היא שהתוצר הלאומי הגולמי של מדינה הולך לגדול בצורה משמעותית. למה? כי יש הרבה מאוד חולים בארצות הברית, או נהדרים, או קשה להם לתפקד, או שהתפקוד שלהם הוא אתה יודע, הוא לא 100, הוא 80%, כי לא מתניידים בנוחות וכן הלאה וכן הלאה. ובתסריטים מסוימים, יש, בוא נגיד, בין הפסימי לאופטימי, זה בין 0.1% ל-1.2% עלייה בתלג למדינה.
תשמע, אפשר לגמרי להבין את זה אינטואיטיבית. אם אתה באזורי האוביס הרציני, אז כל קילו שאתה יורד למטה, נכון, אתה קצת יותר עובד וקצת פחות צורך שירותי בריאות.
נכון.
כלומר, אתה יותר טוב למשק כיחידה יצרנית, ובמובן הזה נשמע כאילו יתרון אדיר.
אני אומר, אפשר להניח בצד את כל העניין של האם אנשים שהם בהוליווד צריכים כן או לא להשתמש בתרופה כזאת. שאלות גדולות וחשובות, אבל בשביל לפתור את בעיות האלה שבאמת זה גורם להם לקושי אמיתי בחיים ולחוסר תפקוד, זה בעיניי פלא בסדר גודל משמעותי מאוד, שכבר הרבה מאוד שנים לא נחשפנו אליו.
מה שמעלה למחשבת השאלה הבאה, האם הפופולריות של התרופה הזאת בקרב אלה שיכולים, הוליווד וסביבתם, כן, לממן בלי קשר לצורך רפואי, בעצם הופך אותה ליקרה יותר ונדירה יותר עבור אלה שצריכים אותה מבחינה רפואית?
אבל זה תמיד ככה, כל דבר בחיים, אתה צודק.
טוב, אנחנו נאחל כמובן לאלה שצריכים את זה בחיי הרפואי, נכון? שהחלמה מלאה וכולי וכולי, ושהצרכני הסובה, אני מקווה שתהיה דרך לשים אותם בתור מאחורה, מאחורי הסוכרתיים והסובלים באמת.
יאללה, אני
מי איתך. מי סמי להחליט מהו כן, סבל? אני,
בסדר,
אני לא נכנס לג'ינס, זה סבל! נכון. זה סבל
אמיתי. בדיוק.
רק לחיות זה לא מספיק, אמר הפרפר. כל אחד חייב שתהיה לו שמש, חופש ומעט פרחים, אמר הנס כריסטיאן אנדרסן, שהיה מטופל ידוע באוזרביק.
הדמות הנראה לי הדנית הכי מפורסמת, יפה. אולי חוץ ממציא לגו, אני יודע.
ובינתיים, נאמר תודה לעורכת שלנו אפרת מירון ולתומר וולף על הסיוע הטכני ולחברים שלנו במאקו. אתם מוזמנים להתחבר אלינו בזמן שעבדתם הקבוצה בפייסבוק או להופופופ.bio/bizman. אם יש לכם תלונות, טענות, הצעות, בוואטסאפ 03-76-76-012. עד כאן.
עד כאן.
דני פלט, תודה.
תודה רבה. יאללה.